הכל חי. השעה 5.
חודש טוב באולפן בני הראל. סיעת ש"ס קימה אחר הצהריים ישיבת סיעה מיוחדת בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר המשפטים יריב לוין וחברי קואליציה רבים. יושב ראש המפלגה אריה דרעי תקף בחריפות בפתח הישיבה את פסיקת בגץ האוסרת את מינויו לשר בממשלה.
נניח שראש הממשלה פעל בחוסר סבירות קיצונית, איפה 63 חברי כנסת שפעלו, איפה חוסר סבירות הקיצונית שלהם? האם 11 שופטים או 10 שופטים יותר אנשים סבירים מ-63 חברי כנסת שנבחרו כחוק? אבל אני אגיד לכם עוד יותר מזה. איך ראש ממשלת ישראל נתניהו, שהוא אדם מאוד אינטליגנטי ומאוד חכם, וחשב שאחרי בחירות, שהעם אמר את שלו?
בתוך כך, בעקבות פסיקת בגץ, שר הדתות מיכאל מלכיאלי צפוי לכהן גם כשר הפנים, והשר חיים ביטון יכהן גם כשר הבריאות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בישיבה כי הוא לא מתכוון לוותר על שירותיו של דרעי. יש פה שיטפון של תעמולה, זה לא קץ הדמוקרטיה, אלא הצלת הדמוקרטיה. אני לא מתכוון, כמו אף אחד כאן, לוותר על שירותיו של אריה דרעי. אנחנו נתקן את זה, דברי נתניהו. שר המשפטים לוין הוסיף, יושבים אנשים שמשתמשים בכוח עצום שנמצא בידם כדי להחליף את רצון העם ולכפות עליו ערכים. לא נוכל לקבל את זה, כך לוין. ידיעה שמסרו כתבנו איתי גדסי ואבי רבינה. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', מגיב לדברי יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ, לפיהם הוחדרו למערכת הביטחון סוסים טרויאנים, כלשונו. קשה לאליטה כשהם מזיזים לה את הגבינה. קשה לגנרל כמו גנץ לקבל את זה שאנחנו נכנסים ליהודה ושומרון. דווקא חלקים באופוזיציה הופכים לסוסים טרויאנים. הם מוציאים את דיבתה של ישראל לרעה, דברי סמוטריץ'. ברוך דיין האמת. בבית החולים שערי צדק בירושלים נפטרה היום הפעוטה חיה לוי, בת השנה מרחוב האיילות בגבעת זאב בירושלים. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי הפעוטה שלא חשה בטוב איבדה את הכרתה. כונני מדה ואיחוד הצלה ביצעו בפעולות החייאה ממושכות, ולאחריהן פינו אותה במצב אנוש ולא יציב לבית החולים. שם נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה. שקיעת החמה היום לפי אופק ירושלים ב5:09. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
בחסות
סנוסופט לושן ממחדות אף, רכות ועשירות בלחות למגע מלטף, המסייעות במניעת אף אדום ומגורף.
ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל, עוד היום אצלך בבית.
היום בהיר, מורגשת עלייה בטמפרטורות, מחר בלי שינוי ניכר במידות החום.
בחסות
סנוסופט לושן ממחדות אף, רכות ועשירות בלחות למגע מלטף, המסייעות במניעת אף אדום ומגורף.
ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל, עוד היום אצלך בבית.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
מנוחה בבית עם מנוחה פוקס.
שלום לכולכם, מאזינים יקרים. אני מנוחה פוקס, ואנחנו בתוכניתנו מנוחה בבית, כי כל בית, כפי שידוע, צריך גם מנוחה. איתי בשידור פסח בגד. כתוב את המייל שלי כדי לכתוב לי, אני קוראת כל מה שאתם כותבים, c5712111@strudelgmail.com. ובתוכניתנו זו אנחנו מספרים על סיפורים שונים, תובנות שונות, מתוך השבוע האחרון שלי. אני מספרת ומביאה גם את המסקנות שלי, ואני מקווה שזה מעניין אתכם לפי מה שאני שומעת ולפי מה שאני גם רואה שאתם כותבים לי. אז המשיכו לכתוב, ואנחנו כאן עם התובנה הראשונה. האם שמתם לב פעם שהילד שלכם משנה צורה כשהוא מולכם, לידכם, לפניכם, או כשאתם לא נמצאים במקום? הנה, אתם למשל באים למסיבה בתלמוד תורה שלו, ואתם מוצאים ילד ששותק כמו דג. מתחשק לכם לקרוא לו, אתה יודע את זה, למה אתה לא פותח את הפה? פתח את פיך, יאירו דבריך, אבל הוא פוזל לעבריכם ושותק. אתם שומעים מהמורה שלו, מהרב שלו, שכרגיל הוא לא שתקן במיוחד. הוא דווקא יודע לומר מה שיש לו לומר. אבל כשאתם שם, הוא פשוט שותק. אתם שואלים את עצמכם, למה הוא שותק? מה קרה? אנחנו יודעים שהוא יודע לדבר. גם הרב יודע שהוא יודע לדבר. תמיד הוא מדבר, הוא מנהל פה את העניינים. ופתאום, דממה. מה זה צריך להיות? אתם בוודאי מכירים את הילד שהחברים מגיעים אליו הביתה, והוא מנהל אותם ביד רמה. כל זה עד שאתם שווים, עד שאתם חוזרים. ואז הוא בולע את הלשון, וברגע שאתם יוצאים החוצה מהחדר, אתם שומעים את קולו. הוא מדבר, הוא מארגן, הוא מנהל, הוא יודע מה הוא רוצה. אתם לא מבינים מה הולך פה. למה כשאתם נכנסים לחדר, פתאום נהיה שקט? או אפשר לראות ילדים אחרים שלא רוצים להביא חברים לבית, אלא רק לפגוש את החבר ברחוב או בבית שלו או בכיתה או בגן, לא להביא אותו בשום אופן הביתה, לבית הזה הוא לא יבוא. ואני זוכרת שפעם סיפרה לי אמא שהיא הגיעה לבקר את הילד שלה בבית הספר, והיא חשבה שהוא כל כך ישמח, והביאה איתה איזה עוגה מגדניה קרובה, והיא כל כך רצתה לשמח אותו, אבל היא לא מצאה אותו. והחברים ידעו שהוא היה פה עכשיו, והוא איננו. ואז הוא נמצא, מתחבא תחת הספסל שבפינה, פשוט בורח מאמתה של אמו. אני מכירה סיפורים מתוקף הייעוץ שלי, סיפורים על נערות שממש מלבישות את אמא שלהן לפני שהיא יוצאת מהבית. לא, אל תלכי עם פאה כזאת, לא עם, עם חולצה כזאת, הסוודר הזה לא לעניין, את לא יכולה בשום אופן לצאת עם מעיל כזה, אז אני לא הולכת איתך. וזה פשוט נקרא להלביש את האמא, כי הן ממש מדריכות אותה, מה ללבוש? אמאות לפעמים כשהן באות ומספרות לי את הדבר הזה, הן אומרות לי שהן בעצמם לא יודעות כבר לומר לעצמן מה טוב במה שהן לובשות, מה לא טוב, כי פתאום מתחילות לחשוב שאולי הלבוש הזה שהן לובשות, שכל כך מצא חן בעיניהן, מצא חן בעיני החברות שלהן, חשבו עד היום שזה בגד נפלא, פתאום אפשר לומר עליו שהוא כל כך לא לעניין, ואומרת את זה בת ניעורים, אומרת את זה נערה, שמבינה ויודעת, אז איך תחשוב האמא, שהבגד שעכשיו היא לובשת, הוא כן בסדר, כשנערה כזו חכמה, שיודעת כל כך הרבה דברים, אומרת לה, לא, זה לא לעניין. אני זוכרת את הימים שהפקנו את הסרטים של סבא הושע. מי יודע, סבא הושע, מתארת לעצמי שהמאזינים שלנו מכירים. והיה לנו ילד ששיחק בסרט ממש בחן, בצורה יוצאת מן הכלל. הוא היה נפלא על הסט. ותמיד היינו מצביעים עליו ואומרים כמה יפה שהוא עושה וזה כל כך נחמד לראות אותו, והוא ידע שאנחנו כולנו ממש מוקסמים ממנו. אני לא הייתי כל כך צד בעניין הזה, אני רק הייתי במקום כדי לבדוק מבחינה חינוכית, עם הכל כמו שרציתי, כמו שכתבתי, כמו שתכננתי. לשם כך אני הייתי במקום, אבל היו שם כוחות אחרים שבדקו וחנו וראו, והילד היה נפלא שם במקום. אבל פעם אחת כשאימא שלו הגיעה לקחת אותו, ובינתיים היא צפתה בצילומים, הוא לא הצליח להוציא הגה מהפה. הוא התחיל לרקוע ברגליים ולהתעצבן ולפרוח לפינה, ולא הסכים בשום אופן, ואי אפשר היה להמשיך ולצלם. היה מאוד מאוד קשה איתו. ובסך הכל מה? אמא שלו התקרבה למקום. זה הכל. מה באמת קורה כאן? מה יש באנשים שמביטים בנו מקרוב, ואנחנו גורמים להם לחוש לא טוב? פתאום אנחנו מתקרבים ולא טוב לו. הוא לא מצליח להיות כמו שהוא לידינו. הוא מתבייש, הוא מרגיש חוסר נעימות, אולי אפילו אי אמון בתגובות שלנו. ואנחנו לא מבינים. למה? מה גורם את הדבר הזה לילד? מה גורם לזה לקרות? מאוד מאוד מוזר. אני מנסה קצת להבין את זה לפי התוכנית שלי כאן, ברדיו. כשאני מדברת ברדיו, אני לא רואה מולי אנשים. אני יכולה לדמיין אותם. אני יכולה לחשוב עליהם. אני יכולה להיכנס לראש של המאזינים שלי. כמה שאני אנסה ואני אדמיין בעיני רוחי, שאתם המאזינים שלי נמצאים שם, וכמה שאני אשתדל לראות אתכם, עדיין זה לא יהיה שווה לראות דבר בעיניים, ממש בעיניי. אני מנסה להשוות הרצאה שלי ל-20, 30 איש, או אפילו כמה מאות אנשים, לתוכנית רדיו, שמאזינים לה עשרות אלפי מאזינים. מול ה-30 איש שעומדים לפניי, אני יראה. נכון, עכשיו הרבה מאות שנים שאני יוצאת ומדברת, אז הרבה פחות, כן, אבל אני מדברת על כל אחד שעומד ומדבר, אז עומדים לפני קהל, יש איזשהו פחד קהל, ויראים מפני אלו שנמצאים מולנו. זו דרך האדם. העיניים האלו שנקובות בנו, הפנים המקשיבות או הפחות מקשיבות, ההסתכלות הזאת לפעמים בעין ביקורתית, זה ימצא חן בעינינו, לא ימצא חן בעינינו מה שהמרצה הזה מדבר על הבמה. ולעומת זאת, ברדיו כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה מאזינים, אבל אנונימים, שכמה שנדמיין אותם, הם עדיין מעבר לפרגוד. אנחנו לא רואים באמת את העיניים. לא מרגישים את הביקורתיות. ומה אנחנו בעצם יכולים ללמוד מזה? שלפעמים התפקיד של ההורים זה לרוץ קדימה. נתנו הוראה לילד לא להסתכל ולחפור ולראות ולבקר. לרוץ קדימה. נתנו הוראה, ביקשנו בקשה, הנחינו אותו. בואו ניתן לו עכשיו להוכיח את מה שהוא יודע לעשות. הבמה שלו, הבחירה שלו. ניתן לו לעשות את הדברים בלי שאנחנו נכניס את העיניים שלנו פנימה בעין, בצורה מאוד מאוד ביקורתית. חינכנו אותו, בואו ניתן לו עכשיו להביע את עצמו, בלי שאנחנו נשקיף בעיניים שלנו עמוק עמוק לתוך האישון שלו. רק ככה, כשאנחנו נדע ונלמד להישאר מן הצד ולאפשר, אז הילד שלנו יצליח יותר, כי כשמבקרים אותו וכשמסתכלים עליו וכשבודקים אותו, יותר קשה לו. הוא יותר רועד כשהוא עושה את הדבר. הקרקע קצת נשמטת תחת רגליו. קשה לו הרבה יותר. אם אנחנו רוצים להקל עליו, אז בואו לא ניתן לו להיות אותו אחד שעומד על הבמה ומסתכלים עליו בעיניים ובודקים ובוחנים ורוצים לראות ורוצים להבין ממה נובעים הדברים ומה הוא מתכוון פה לומר. ניתן לו להיות קצת מאחורה. קצת לעשות את מה שהוא רוצה לעשות בצורה שהוא רוצה, בצורה פשוטה, בלי שאנחנו שם, בלי שאנחנו נכנסים לחדר, בלי שגם אנחנו רואים, להשאיר לו לעשות את הדברים לפני מי שהוא חפץ לעשותם לפניו, ולא לפנינו תמיד. זו המסקנה שלי מהדברים האלו. והנה דבר נוסף. השבוע האחרון היה רווי בשמש. חם היה ונעים. ממש קיץ. קיץ של שמש. יכולנו לראות את הדבר הזה כשנה שכונה. איזה שנת בצורת כזו. לא ירדו הרבה גשמים. ירדו גשמים כשירדו בבת אחת, בפעם אחת. לפעמים אפילו אמרו לנו שהיו אלו גשמים כל כך רבים של חודש שלם שבפעמים אחרות, בשנים אחרות, יורדים בו הגשמים. אבל באמת לא ירדו הרבה גשמים. החורף עדיין לא הגיע. יש כאלה שאומרים שאפילו את המעילים הם עוד לא הורידו, כי חבל לעשות בלגן אם החורף איננו. אבל תראו דבר מעניין. אף על פי כן, אנחנו לא שומעים הרבה באמצעי התקשורת ובכל מיני צורות אחרות על השנה השכונה הזאת, על השנה שלא יורדים בגשמים, שמה יהיה ומי יודע מה יהיה בעתיד, ומי יודע למה זה יביא אותנו, או מאיפה נשיג מי שתייה וכו' וכו'. אנחנו עסוקים. למשל, כרגע אנחנו עסוקים עדיין בתוצאות של הבחירות, באריה דרי וכל מיני דברים כאלו. ובעצם כשאנחנו עסוקים, אין לנו זמן לדבר על שנת בצורת, או להזכיר נבואות שונות של כמה מר ורע יהיה בסופו של דבר אם לא ירדו גשמים. תנסו להיסחר בשנים עברו, שבהם לא ירדו גשמים. כמה דובר על כך? דובר ודובר ודובר, ולנו בראש קטרו כל הזמן. חבל כל טיפה, צריך כל כך להיזהר, אין מים, לא יהיו מספיק מים. מה יהיה? דשו בזה חזור והלוך, שוב ושוב ושוב. נזכרתי שגם בקורונה, לא הוזכר כמעט מזג האוויר. הוא הוזכר אולי בהקשרים אחרים לגמרי. הוא הוזכר אולי בהקשר של מסכות. אם כן צריך מסכה בשרב או לא צריך בשרב, אם כן צריך מסכה בגשם שוטף או בשלג או לא צריך. אבל מלבד זאת, אני לא זוכרת שדיברו על מזג אוויר. היה נושא הרבה יותר מעניין, נושא הקורונה, שהיה מה לדבר עליו, והיו לצערנו הרב גם זוועות לספר עליהן, והיה באמת נורא והיום. היו דברים אחרים בראש, ופתאום נשכחה השנה, שהייתה שנת בצורת, או הייתה חמה מדי, או קרה מדי. אף אחד לא דיבר על כך. אף אחד לא הזכיר על זה. ולמה? כנראה שאנחנו אוהבים לחפש מה לומר כשאין לנו מה לומר. קחו למשל את התקשורת כשמדברת הרבה מאוד על מזג האוויר, על פי רוב זה כשאין נושא אחר שיושב על השולחן ורוצים לדבר עליו. אין נושא אחר, אז אין ברירה, נדבר על השנה השכונה, נדבר על שנת הבצורת, נדבר על החום הגדול. אין ברירה, על מה לדבר אם לא על זה. וכשיש לנו על מה לדבר, אז לא נדבר על הדברים האלו, כי יש לנו דברים הרבה יותר חשובים מזה. וזה מעניין לשים לב לכך, שבעצם התקשורת מביאה את הדברים היותר מעניינים, לאו דווקא את הדברים היותר חשובים לנו. ואפשר לראות את זה גם בחיים, בחיי המשפחה. אפשר לראות שאנחנו עסוקים בעניינים גדולים, אז אנחנו שוכחים את הזוטות, את הדברים הקטנים. לפעמים זה לטוב, כי אז אנחנו לא רבים על כל שטות, ולא מתנגשים על כל שטות, ולא דשים בכל דבר קטן שהשני עשה, או שאיזה ילד עשה. לפעמים זה טוב, לפעמים זה לטובה, כי לא זוכרים את הדברים הקטנטנים האלו. ולפעמים זה לרע. מדוע? כי לא מתעסקים בנושאים חשובים, פתאום לא זוכרים אותם בכלל, הם פתאום נהפכים לכאלו שדורכים עליהם, דשים אותם בעקבנו ולא זוכרים בכלל שהם קיימים. אז אנחנו צריכים לזכור, לא להיבעל כשמבילים אותנו, לא לחשוב, אוי ואבוי, מה אומרים פה עכשיו, מה יהיה עם השנה הזאת, ומה יהיה באמת, או שמפחידים אותנו, מלחמה קרבה, ומפגיזים מפה, ורוצים להפגיז משם, ומי יודע מה שיקרה. שימו לב שלא תמיד כשהבעילו אותנו מאוד מאוד מאוד, באמת קרה משהו איום ונורא. וכששתקו, לא תמיד זה היה כלום. לפעמים היה בזה דווקא משהו חשוב, רק שאנחנו לא כל כך ראינו אותו, מכיוון שלא הזכירו לנו אותו. אז בואו ונזכור שהאיומים לא תמיד הם כל כך נוראים, לעומת זאת השקט לא תמיד הוא כל כך טוב. נבנה לעצמנו את המערכה שלנו, במשפחה הקטנה שלנו, כי את העולם כולו לא נוכל לתקן. אז נבנה לעצמנו, נדע מה תפל ומה עיקר, במה חשוב להתעסק ובמה פחות, על מה חשוב להעיר לילדים או לצד השני, על מה פחות. נשים בצד את מה שפחות חשוב, את מה שפחות צריך לעניין אותנו, ונדגיש את הדברים החשובים, העיקריים, אלו שבאמת באמת צורכים הדגשה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, ואחריה נמשיך בתובנות.
עכשיו איתכם, מנוחה בבית, עם מנוחה פוקס. עשרות אלפי זוגות זכו להיפקד בייעוץ והכוונה צמודים של ארגון פרי חיים בנשיאות הרב משה שלזינגר, המעניק ייעוץ רפואי והלכתי וליווי מקצועי ללא עלות בכל הדרך עד להגשמת החלום. מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. חיכו עכשיו כוכבית 64-62.
גודקר משיקה את המדבקות הבריאותיות לכל המשפחה, המיוצרות בטכנולוגיית היונים השליליים.
משה מהשומרון כתב לנו, כעבור לילה הצוואר השתחרר.
לנקודת המחירה הקרובה התקשרו כוכבית 8369.
גודקר, והכל עובר.
כוכבית 8369.
עידן חדש בעולם תזונת התינוקות. לראשונה בחשרות מעודרת, מטרנה גולד עם רכיב ה-HMO בהשגחת בד"ץ העדה החרדית.
הכי קרוב אלייך רימה.
לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. רכיב ה-HMO שבמוצרים אינו מופק מחלב אם. בתקופת המעבר לחשרות מעודרת יש לוודא כי על האריזה מופיע לוגו בד"ץ לפני הרכישה.
מעצבים ומחדשים את הבית ב-DCT. ועכשיו מבצע. קונים באחת מחנויות הקרמיקה ב-DCT ומקבלים 5,000 שקלים מתנה לקניות בשלל חנויות המתחם. עשרות מבצעים נוספים מחכים לכם רק ב-DCT, מתחם העיצוב המשתלם ביותר בישראל.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די?
די.
תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
עכשיו איתכם, מנוחה בבית, עם מנוחה פוקס.
ישבנו מהפרסומות, ואנחנו כאן בתוכניתנו מנוחה בבית, כי כל בית צריך קצת מנוחה. וכאן אני מספרת לכם על תובנות שונות ואירורים שונים שעלו במוחי בשבוע האחרון שלי. ואני רוצה לדבר ולספר עכשיו על בתי ספר רבים שהייתי בהם השבוע במפגש עם סופרת. בתי ספר שונים, ממד של נווה צוף ומורשת מנחם בגבעת שמואל, ובית ספר בגילו, ובית ספר בקריית גת, ובבית אל, ובבית שמל, בתי ספר רבים שונים ומגוונים. ואני רגילה לצאת לבתי ספר, רגילה לפגוש ילדים וילדות, בכל הגילים, בכל הכיתות, רגילה וגם אוהבת את זה מאוד מאוד, עושה את זה כבר שנים רבות, ובכל אופן, בכל פעם, בכל מפגש קוראים דברים חדשים, דברים מסירים, דברים מרתקים. אמרתי לעצמי פעם שאני חייבת לכתוב ספר על כל הדברים המרתקים האלו, ומי יודע, אולי זה עוד יקרה, כי הספרים שלי על פי רוב יוצאים לפי הדברים האלו שדוחפים אותי קדימה. אני רוצה לספר לכם הפעם על אחד מבתי הספר, שבהם ילד אחד, נחמד, חמוד ממש, שנראה בערך בכיתה ג', ישב בפינת החדר, על הרצפה. ונכנסתי, ראיתי את הילד יושב שם, ואת כל הילדים יושבים במקומות, ואני חשבתי שהילד הזה פשוט רב, התקוטט, עם החברים שלו. וכנראה הוא יושב שם כי הוא מאוד כועס ורוגז על מה שקרה. ומכיוון שאני לא קשורה באופן ישיר, ושם יש מורות שיכולות להשתלט, אז לא חשבתי שמתפקידי לומר משהו ולהושיב אותו במקומו, ולא אמרתי דבר, רק לחשתי לעצמי ככה בתוך ליבי שאני אשתף אותו במהלך המפגש, כי ילד שיושב ככה בצד ורב כנראה עם חבריו באמת צריך קצת יחס, ואמרתי אני אעשה את זה. אמרתי עומר בליבי, אשתף את הילד הזה במהלך המפגש בפעם הזאת. ואכן התחלתי לערוך את המפגש, לספר לילדים על עצמי, על הסיפורים שלי, על איך התחלתי לכתוב ולהיות סופרת, וכל הדברים שמעניינים אותם. ואז שאלתי שאלה, ובין הילדים שהצביעו ורצו מאוד להביע את עצמם, אותו ילד שישב בפינת החדר, וקראתי לו אליי, סליחה, קראתי לו אליי שיענה תשובה לשאלה, והילד ניגש מבויש. וכל הילדים מכיתתו כנראה מריעים ומוחאים כפיים, והילד ניגש. ואני שואלת את עצמי, האם זה ילד דחוי? איך כל הילדים מריעים לו? כולם מוחאים כפיים בקול גדול. אין זה ילד דחוי, ילד דחוי, לא כך מתנהגים אליו. והקשבתי לו, ושמעתי את דבריו, וחזרתי על הדברים לפני הילדים, וסיפרתי להם כמה שהדברים האלו חכמים ונכונים. והילדים התלהבו, במיוחד אלו שכנראה מכיתתו, אבל גם כל הילדים באולם התייחסו מאוד מאוד יפה. וכשירד הילד מהבמה, שוב מחאו לו כפיים בשאגות גדולות, והוא ירד וחזר למקומו ששם, בפינת החדר. ואז הסתיים המפגש, וכמו רבים מהילדים שניגשים אליי בסופו של המפגש, כדי לשאול משהו, כדי לומר משהו, כדי לספר דבר מה, אז גם הילד הזה ניגש, ואמר לי, הסופרת, אולי את מסכימה לומר משהו למורה מרים? אני לא ידעתי מי זאת המורה מרים, ישבו כמה מורות באולם, לא ידעתי על מי הוא מדבר, אבל התעניינתי לדעת למה הוא מתכוון. ואז אמר לי הילד, רק בבקשה, תאמרי לה שאני לא אדבר שוב עם יאיר בשיעור, אני ממש מבטיח, אבל אני רק רוצה, מה שחשוב לי זה שהיא לא תחשוב שאני כזה ילד. ובינתיים ניגשו עוד ילדים וגם מורות, וכל אחד היה לו מה לומר, ולא יכולתי להתעמק בדברים, וגם לא פגשתי את המורה מרים, ויצאתי מהמקום וחזרתי הביתה, ואז אמרתי לעצמי, רגע, מה בעצם אמר לי אותו ילד? וחשבתי על מה שהוא אמר, והוא אמר לי שהוא רוצה שהמורה לא תחשוב שאני כזה ילד. ואז פתאום הבנתי דברים שלא הבנתי קודם. כנראה את הילד הזה, המורה מרים, הושיבה בצד, מכיוון שהוא חטא, פשע, עשה דבר מה, אינני יודעת בדיוק מה, יכול להיות שהיא מעית בערך של מה שהוא עשה, רק דיבר, היא חושבת שהוא עשה יותר, ואני אינני יודעת, אני גם לא דנה או שופטת שום מורה, אינני יכולה לדעת מה מחשבותיה, מה תכננה, מה ראתה, כמובן, אז אני לא יכולה לדעת. אבל דבר אחד כן ראיתי, ולמדתי מהמשפט הזה של הילד, בעצם מה הוא אמר לי? אמר שהיא לא תחשוב שאני כזה ילד. למה הוא מתכוון בעצם? ואז אמרתי לעצמי, זה בעצם בדיוק. בדיוק מה שאני מנחה ואומרת כל הזמן להורים בהרצאות שלי, במפגשים, בייעוצים פרטיים כשמגיעים אליי, וגם כאן, בתוכניתנו. אני כל הזמן חוזרת ואומרת את הדבר הזה, שכאשר אנחנו מסתכלים על ילד באופן מסוים, הוא מרגיש את זה. והוא בטוח שכך אנחנו חושבים עליו, שהוא כזה. לפעמים יכול ילד לומר לי שאימא שלו מסתכלת עליו כאילו שהוא עצלן, אבל אני בכלל לא עצלן. תמיד שהיא אומרת לי, אני אוסף ואני עושה. ואימא אומרת, מה פתאום אני מבקשת והוא לא עושה. ואיך זה באמת קורה? זה קורה מכיוון שהילד מקבל מאיתנו הוראה מסוימת, אבל הוא לא עושה בדיוק את מה שאנחנו היינו רוצים שיעשה. הוא עושה את מה שהוא חושב שהוא עושה. ובעצם הוא לא עצלן. הוא עושה, הוא חושב שהוא יודע מה, והוא לא עושה את זה הכי טוב בעולם, אבל הוא עושה את זה, אלא שאנחנו שרוצים לראות משהו אחר, לא רואים את זה, ומסתכלים עליו, כאילו הוא עצלן. גם אם אנחנו לא אומרים לו שהוא עצלן, הוא רואה בדיוק איך אנחנו מסתכלים עליו. אותו דבר לגבי כל דבר אחר שהילד שלנו. גם אם אנחנו לא אומרים לו את זה, הוא יודע בדיוק איך אנחנו מסתכלים. גם לפעמים כשאימהות מגיעות אליי ואומרות, אבל לא אמרתי לו את זה. הוא לא יודע שאני חושבת שהוא כזה. זה נכון, הוא באמת כך וכך, אבל אני לא אמרתי לו את זה. אף פעם הוא לא יודע את זה. הוא כן יודע את זה. כי ילדים רואים ומרגישים, ואותו ילד, כשהמורה הושיבה אותו בצד, יכול להיות שאני הסתכלתי וראיתי את זה, הפעם הזאת הוא ישב בצד. אבל יכול להיות שהילד, בהרגשה שלו, מרגיש שהמורה מסתכלת אליו בעין צרה כזאת. זה לא הילד שלא התפללתי כאן בכיתה. הוא חש בזאת. וכשהוא חש בזאת, אז לצערנו הרב, הילדים שמרגישים את הדבר הזה, מתנהגים בצורה כזו. ואז הגלגל ממשיך להתגלגל, ואנחנו לא מצליחים להביא את הילד למה שרצינו להביא אותו. ועוד דבר קטן מאחד המפגשים שהנחיתי השבוע. כבר שנים רבות שאני יוצאת למפגשים, ושנים רבות נתקלת בבקשה קבועה. הילדים ניגשים אליי לאחר המפגש ומבקשים חתימה. בעבר הרחוק, לפני 20-30 שנה, אני זוכרת שהם היו מגישים לי את היד שלהם, שאני אחתום על היד. היום, במקום להגיש את היד לחתימה, הם מגישים לי פתקים. אז יש כאלו שמכינים מראש, מביאים לי איזה דף כזה של מכתבייה יפה, ויש כאלו, וזה בעיקר בנות, בבתי ספר של בנות ובעיקר בנות, ויש כאלו שמביאים לי פתק. פתק קטן, קרוע בלוי, שתלשו אותו מאיזה מחברת, מאיזה דף, או למשל, תולשים אותו מקריחה של מחברת, קריחה, זה לא קריחה, מעטיפה חומה כזאת של המחברת עצמה, היום פחות יש חומות, פעם היו יותר, אבל מגישים איזושהי חתיכת נייר, בבקשה חתימה. ואני אף פעם לא חתמתי, תמיד הרגשתי לא נוח, לחתום את שמי על פיסות נייר. הרגשתי כמו שאני על ידי החתימה הזאת אומרת דבר שאני לא רוצה לומר אותו. שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה לא מה שאני רוצה לומר. זה לא מה שאני מתכוונת לומר. זה לא מה שאני רוצה שהילדים יבינו. ואני במפגש מדגישה ומסבירה מאין מגיעים הדברים, לא ממני עצמי, אלא אני הצינור. אני מדגישה ומסבירה, אבל עדיין הם מביאים ומבקשים חתימה. ואז אני מסבירה שאני לא כותבת חתימה, לא חותמת, מכיוון שזה בעצם לא השם שלי עושה את הדבר הזה, ולכן לא. על מה אני כן כותבת? על ספר. לפעמים כשבית ספר רוכש ספרים לחלק לכל ילד, והילדים מגיעים ומבקשים חתימה, אני אומרת בבקשה, קבלו ממני הקדשה, ואני כותבת הקדשה לכל ילד וילד. ותלמידים תמיד מנסים, דוחפים לי את פיסת הנייר הזו ואת זנב העיפרון, ותמיד תמיד מנסים, הסופרת, בבקשה, תחתמי רק לי, אף אחד לא יראה, אף אחד לא ידע, או הסופרת, אז תחתמי לי פה במחברת, אם את לא חותמת על פתק, על המחברת שלי, מה אכפת לך, זה דומה לספר, או מביאים לי איזשהו חומש מאיזה פינה, שאני אחתום על החומש הזה, כי זה גם ספר, אז מה בעצם הבעיה? או מישהו אחר מנסה לשדל אותי, שהוא נורא מסכן, כך הוא מסביר לי, אבא שלו נפטר, אולי רק לי, תחתמי, וכך מנסים ומנסים את מזלם, כל אחד באופן אחר, בצורה אחרת, ואני מאוד מאוד עומדת על הדברים שלי, ומאוד מתעקשת שלא חתימה. לא חתימה, אני לא חותמת. היום היה לי דבר, אני חושבת, מצחיק מאי פעם. ילדה, בת 10, שביקשה, ביקשה, ביקשה, וכמעט בכתה, ממש עוררה רחמים, ואז שאלה בשקט, כשהיא הסתכלה שאף אחד מסביב לא שומעת, ואז היא שאלה בשקט אם היא יכולה ללוות אותי לרכב כשאני הולכת. והשומר שואל מה זה צריך להיות, אני אומר לו, הילדה רק מלווה לרכב, אתה יכול להסתכל מפה, עוד שנייה אחת היא נכנסת חזרה, היא רק ביקשה ללוות ולהגיד לי משהו ליד הרכב, והיא מלווה אותי. והנהג כבר יושב ברכב, ואני כבר נכנסת לרכב, ואני עדיין לא סוגר את הדלת, ורק אז הילדה מייסה לומר את מה שהיא רוצה לומר, והיא אומרת לי שהיא כתבה ספר, והספר הולך לצאת. אמא שלה הבטיחה לה שהיא מוציאה את הספר הזה בהוצאה אמיתית, והספר שלה ממש הולך לצאת. ואז היא אומרת לי, סופרת מנוחה פוקס, אני מבטיחה לך, שאם תתני לי עכשיו חתימה? כשיצא הספר שלי, אני אכתוב לך חתימה. בתור סופרת, אני מבטיחה לך, את היא ראשונה שאני אכתוב לך. ואני נעלמתי דום, אמרתי, הגיע עד הרכב, ביקשה כל כך יפה, שידלה כל כך בחן, איך אני מסוגלת להגיד לה, עכשיו כשלא. אבל כמובן, כפי שעמדתי בדיבורים משך שנים רבות, גם כאן, הבטחתי לילדה המתוקה הזו, שכשיצא הספר שלה, אני אקבל אותה ביחד עם הספר שלה, והיא תיקח ספר שלי, ואני אקבל ספר שלה, וכל אחת מאיתנו תחתום על הספר של השנייה, וזה יהיה דבר הכי יפה והכי נפלא. אז חשבתי שזה דבר מעניין, ולכן שיתפתי אתכם בו. ובזאת, באה תוכניתנו לסיומה, אני רוצה להזכיר לכם את כתובת המייל שלי, לפה תוכלו לשלוח כל דבר שאתם רוצים לכתוב לי, אני תמיד נהנית לקרוא כל מה שאתם כותבים, גם להזכיר פה דברים שאתם כותבים, אם הם מתחברים באיזשהו אופן. רבים מכם כותבים לי בבקשה לא לפרסם את השם שלי, אז אם אתם כותבים זאת ודאי שאני לא אפרסם, אבל למה לא בעצם יותר נחמד לפרסם אם השם אומר דבר בשם אומרו, ונביא גאולה לעולם, אז למה לא? אבל כרצונכם, אני אזכיר את כתובת המייל. c5712111@strudelgmail.com אני מודה לפסח בגד שהיה פה אותי. אני מודה לכם המאזינים שהייתם כאן. שיהיה לכולכם חודש טוב ומבורך. ממני, מנוחה פוקס.